צהריים טובים לכולם. אנחנו התחלנו פרק י"ט במסילת ישרים, בביאור חלקי החסידות, ובתמצית מה שראינו בפעם הקודמת זה שהחסידים עניינם להרחיב את הקדושה כמה שיותר, כמה שאפשר. כל מדרגה של קדושה שהם מגלים בעולם הזה, הם רוצים להרחיב אותה, הן במצוות שבין אדם למקום, מה שראינו על שיערי מצווה, להתרחב כמה שיותר, הן בין אדם לחברו, לגלות את המכנה המשותף העמוק ביותר בין בני אדם, קדושה טבעית שנמצאת בתוך העם ובתוך כל נושא שנפגשים איתו. זה פחות או יותר מה שדיברנו בפעם הקודמת. הרמח"ל יביא לנו עכשיו גמרא מפורסמת במסכת מגילה, ששם יתוארו הרבה חסידים מגדולי התנאים והמוראים, שהמכנה המשותף לכולם זה שהם זכו לאריכות ימים. והרמח"ל, על פי דברי הגמרא שם, מייחס את אריכות הימים שהם זכו אליה למדרגת החסידות שלהם, להנהגות החסידות שלהם. ישנו קשר ישיר בין החסיד ואורחות החיים של החסידות לבין אריכות הימים. וזה מה שהרמח"ל ירצה להביא לנו ראיה לכל מה שהוא אמר עד עכשיו. אז כמה מילים קצת להיכנס לנושא הזה. המושג של אריכות ימים, יש לו מובן פשוט, כמו שאנשים מבינים, שזה הרבה זמן, כמות גדולה של זמן. אדם שיש לו אריכות ימים, הוא חי הרבה שנים, הרבה חודשים, הרבה ימים. אבל האמת היא שזה לא המובן היחיד, ואולי גם לא המובן האמיתי של אריכות ימים. מה שאמרנו נכון, אבל יכול להיות שהוא דווקא תפל למושג השלם. אריכות ימים במובן האמיתי שלהם, זה איכות חיים אחרת. ימים ארוכים, ימים ארוכים, הם ימים שהם באיכות שונה ממי שחי בלי אריכות ימים. זה גם בא לידי ביטוי באריכות הזמן, ונסביר את הדברים. אנחנו אומרים בברכת החודש, כל חודש, יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתן לנו חיים ארוכים. ארוכים, ארוכים, חיים של שלום, חיים של ברכה, חיים של טובה. חילוץ עצמות, בשביל האתלטיקה, נכון? אז האמת, נכון, מה שהיא אומרת, זה נכון. הרב קוק מסביר, בעצם הברכה הזאת לקוחה מדברי הגמרא במסכת ברכות, מסכת ברכות פרק שני, מסביר שם הרב קוק על הגמרא, אומר, כשאנחנו אומרים, יהי רצון מפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, תן לנו חיים ארוכים, חיים ארוכים, זה הכלל. זה כולל את כל מה שאחר כך אנחנו מפרטים. שלום, ברכה, טובה, חילוץ עצמות, כל זה התפרטות של אריכות חיים, אריכות ימים. זה לא עוד נושא. חיים ארוכים זה חיים כוללים, זה חיים שכוללים איכות של חיים שמפורט בכל המדרגות שאחר כך אנחנו מפרטים בהמשך. כלומר, חיים ארוכים, תכף נבהר את זה קצת יותר, זה חיים מלאים, חיים מלאים בערך, מלאים במשמעות, מלאים בתוכן כזה שנותן לחיים שם של חיים ארוכים. מה המעלה של חיים?
מספר השנים.
לא, זה לא מספר השנים. תכף נבין גם למה זה קצת קשור גם למספר השנים. אז זה לא מתחיל מזה. זה מה שאומר. החיים ארוכים זה פירוט של חיים של טובה, של ברכה, של יכול להיות אדם שחי יום אחד, חיים ארוכים. כן.
רפואה.
כמו רפואה, נכון.
והחיים בריאים.
נכון, אבל בריאות זה אחד מהדברים ברשימה הזאת. ישנה גמרא נוספת שנמצאת בתחילת פרק שני במסכת ברכות, אומרת שם הגמרא, ושם הרב קוק מסביר הרבה יותר את המשמעות של חיים ארוכים. אומרת הגמרא, מביאה ברייתא, תניא, סומכוס אומר, המאריך באחד, מאריכין לו ימיו ושנותיו. כוונת הגמרא, מי שמעריך במילה אחד, בשמה ישראל, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מעריך באמירה, בכוונה, במשמעות, בלקיחת האחריות על המילה אחד, על זה אומרת הגמרא, הוא זוכה למעלה שמעריכים לו ימיו ושנותיו. מה פירוש? מעריכים לו ימיו, זה במחירון, זה השכר, שאם אתה מעריך באחד, אז יוסיפו לך עוד יום בחיים. מסביר הרב קוק, לא. פירוש הגמרא, כשאדם יש לו מטרה שלשמה הוא חי, מטרה נשגבה, מטרה מרוממת, שנותנת לו ייעוד לחיים, נותנת לו אופק לכל החיים שלו, אומר שם הרב קוק, זה עושה שהחיים שלו הם ארוכים, ארוכים. מה פירוש? לא הכוונה דווקא בזה שיש לך יותר זמן, אלא כאשר יש לך מטרה מרכזית, אחדותית, אחת לחיים, החיים שלך כולם מתלכדים סביב אותה המטרה, והם נעשים ארוכים. מה פירוש ארוכים? אומר הרב קוק, שכל הימים והשעות והשבועות מתחברים ומתאגדים סביב אותה המטרה. לעומת אדם שחי בלי מטרה, כל יום עומד לעצמו. כל שעה עומדת לעצמה. היא לא מחוברת לחברתה, כי אין שום חוט ששוזר את כל הימים והשעות ביחד. לכן אומר הרב, שכשאדם יש לו מטרה אחת, כלומר הוא מעריך באחד, יש לו איזה נושא, בפרט גילוי השם, גילוי מלכות השם, בכל נושא שהוא מקבל לעצמו מתוך זה, מחבר לו את כל הימים ואת כל השעות להיות דבוקה אחת סביב אותו הנושא. ממילא אומר הרב קוק, אחד כזה שיש לו נושא בחיים שלו שהוא חי למענו, נושא מרומם, נושא נעלה, גם בפועל יאריכו לו יותר ימים, יותר שנים, כדי שיוכל להוציא לפועל את אותה המטרה שהוא דבוק בה, שהוא חושק בה, שהוא בשבילה חי, למענה הוא חי. ככל שאדם יש לו מטרות יותר נעלות, הוא זקוק, אומר הרב קוק, ליותר אמצעים, כדי שיוכל לממש אותם, להופיע אותם, לגלות אותם בעולם הזה, אז גם ייתנו לו בפועל מציאות של אריכות ימים, כלומר יותר זמן כדי לממש את זה, אבל בתנאי שכל הזמן שלו מחובר לאותה המטרה. לכן הוא אומר, לשון שלו שם, שמי שיש לו מטרה אחת כללית לחייו, אז כל הימים והשעות שלו נדבקים יחד זה לזה, ושזורים בהריגה אחת סביב אותה המטרה נעלית. החיים שלו נעשים ארוכים, כי הם בעצם מחוברים ביחד לדבר אחד ארוך. לעומת אדם שחי קטעים קטעים, היום אני מחפש מה לעשות היום, מחר אני מחפש מה לעשות מחר, אין משהו ששוזר את כל החיים, החיים שלו קצרים, כל דבר לעצמו, גם אין טעם שיעריכו לו כל כך את החיים, מה תעשה? עוד יום תשתעמם, עוד יום, מה התועלת שיתנו לך עוד יום, עוד שעה בחיים, מה תעשה איתה? אני רק אתן דוגמה לדבר, להמחיש את זה אצלנו, שכל אחד יכול לחוש את זה ממש, כולנו חשים רק לתת את הדעת. בוא ניתן דוגמה. אדם מחכה לאוטובוס, אין לו משהו לעשות עכשיו, הוא מחכה לאוטובוס שצריך להגיע בעוד שתי דקות. כל חצי דקה שעוברת זה נראה לו כמו נצח. לפעמים אתה מחכה חמש דקות, נראה לך כאילו עברה כבר חצי שעה. אתה מחכה, אתה משתעמם, כי עוד דקה עברה ועוד דקה. הזמן עובר כל כך לאט, אתה לא מרגיש בכלל זה. לעומת זאת, אדם שיש משהו שהוא מסור אליו עכשיו, שקוע באיזה לימוד, באיזה ספר טוב, באיזה שיר, שהוא כל כולו מכונס בתוך השיר. תעבור חצי שעה, נראה לך כאילו עברו שתי דקות. אתה, בחוויה אתה לא שם לב איך הזמן, הזמן עבר כל כך מהר, יש אנשים גם שמרגישים שהחיים עברו מהר, כן, הזמן עבר כל כך מהר, וזה, למה? כי היה משהו שהיית בתוכו ושזר לך את הזמן, כל הדקות שלך היו מחוברות סביב הדבר, לא הרגשת בכלל שעבר עוד פרק זמן ועוד פרק זמן. כשאתה חווה כל דקה לעצמה, כל רגע לעצמו, החיים מאוד קטועים. הרגע הזה, והרגע הזה, והרגע הזה, נראה כאילו עבר כל כך הרבה זמן, עבר זמן כל כך קצר. כשאתה מחובר למשהו, כל הזמנים שלך מחוברים, הם כולם אגודים ביחד באותה אחידות, וזה עושה שהם ארוכים, הם ארוכים, הם הופכו להיות דבר אחד. לכן אומר הרב קוק, מי שמעריך באחד, כלומר יש לו מטרות שמאחדות, מאגדות בשבילו הרבה זמנים, הרבה כוחות, הרבה אמצעים בחיים שלו, החיים שלו נעשים ארוכים מכיוון שהם מתלכדים למשהו אחד גדול, ואז גם בפועל יאריכו לו את החיים כדי שיוכל להוציא לפועל את אותה מטרה שהוא מרגיש שהוא רוצה באמת לחיות בתוכה. מה שאין כן למי שלא מעריך, אין טעם סתם לתת לו עוד שנים של שעמום שיסבול בעולם הזה.
יש הבדל בין האיכות חיים לאיכות חיים.
נכון. אבל כאן זה מה שהרב קוק מסביר, שהאריכות חיים תלויה באיכות חיים. מי שיש לו באמת איכות בחיים, יש גם משמעות לאריכות חיים שלו. זה מסכת ברכות, פרק שני מסכת ברכות. ישנו זוהר מפורסם. מי שאין לו אריכות, יכול להיות שהוא סיים את המשימה שלו באותם הדברים שהוא...
אבל זה לא אומר שהחיים שלו לא היו איכותיים?
נכון, לא. אני אומר, האריכות חיים קודם כל מתחילה בשאלה האיכותית. אחר כך זה בא לידי ביטוי גם. אם אתה כל כך מסור בעבור ערך מסוים, ייתכן שאתה צריך עוד זמן כדי לוכל לממש אותו. מי שלא קיבל, יכול להיות שהצליח בזמן שקצבו לו לממש אותו. זה לא אומר, יש לנו גדולי ישראל שהרמח"ל אחד נפטרו בגיל מאוד צעיר, אבל החיים שלהם היו מאוד ארוכים, מאוד ארוכים, כי כולם היו, כן, מבחינת התוכן, והוא חי שכל החיים בעצם כרצף אחד שלם. בוא נראה, יש זוהר מפורש שאומר את הדברים הללו. פסוק מפורסם בספר בראשית, כתוב, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש הדבר, הכפילות אברהם, זקן בא בימים. אז קודם כל ראשית זקן, מסבירים חז"ל שזה לא מדבר על גיל, אלא מדבר על מדרגה. מדרגה, כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין, זה שקנה חוכמה. כלומר, זה מדרגה של התבוננות, מדרגה של בגרות, מדרגה של הסתכלות ממקום גבוה על המציאות. זה הזקן. אבל מה זה בא בימים? אומר הזוהר הקדוש, אברהם אבינו, כשהגיע לסוף ימיו, הוא בא עם כל הימים שלו. אברהם אבינו שהגיע למדרגה המיוחדת שלו, זה כי הוא קנה אותה בהדרגה יום אחרי יום, יום אחרי יום, אבל בתנאי אחד, לא היה לו הפסקה. כל הימים שלו היו ברצף לאותה מטרה שלשמה הוא הרגיש שהוא בא לעולם הזה. כשהוא הגיע באחרית ימיו, הוא בא עם כל הימים שהוא אסף, כל המצוות שהוא בעצם בנה, בתוך כל הימים שהגיע לאותה מדרגה. אברהם אבינו שהיה עניינו לפרסם את האמונה, אמונה בהשם בעולם, לפרסם את מלכות השם בעולם, זה מה שהוא עשה בכל ימיו. בזה הוא עלה ממדרגה למדרגה. הוא גילה שזה ייעוד החיים שלו, וכל הימים שלו היו מלוכדים סביב הדבר הזה. היה לו אריכות ימים. גם בפועל הוא חי הרבה שנים, 175 שנה זה הרבה שנים, אבל גם הוא חיבר את כל הימים. זה מה שאומר הזוהר, שהוא היה בא בימים, כל הימים שלו הביאו אותו למדרגה הזאת, ומשום כך, והשם ברך את אברהם בכל, אומר הזוהר הקדוש. בגלל שכל הימים שלו היו סביב אותה מטרה שלשמה הוא חי, הוא קיבל גם ברכה, עושר, בן, חז"ל אומרים בכל, זה גם הייתה בת, בת הייתה לאברהם בכל שמה, יש אומרים זה בן, כי בגימטריה בכל זה בן, אז הוא זכה להרבה מעלות, אבל הכל מכוח זה שהחיים שלו היו מכוונים סביב מטרה אחת. יש בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, הוא לוקח את אותו מקום לכיוון טיפה שונה, אבל זה משלים את החשבון. יש בתורה סמך פסקה ב', אומר שם רבי נחמן מברסלב גם על אותו פסוק, ואברהם זקן בא בימים, אומר רבי נחמן מברסלב, זה לא חייב להתפרס דווקא על כל החיים שלך ועל כל הימים, זה גם נכון על חשבון של כל יום בפני עצמו. אומר, כל יום שאדם קם בבוקר, הרבה מאוד פעמים הוא מרגיש שאין לו כוח, אין לו חשק, הוא לא יכול, המשימות של היום נראות לו גדולות. הוא אומר, היום נתפס בעיניו בחוויה כיום צר, כיום קצר. איך אני אספיק לעשות כל מה שרציתי ביום הזה? היום הזה הוא חונק, הוא מצמצם, אני רק מתחיל, אוטוטו נגמר היום. כך היה אתמול, כך היה שלשום. אומר רבי נחמן מברסלב, צריך להרחיב את היום הזה, שהיום הזה יהיה לך ארוך. לא רק כל הימים, אלא גם היום הזה יהיה ארוך. אומר, איך מרחיבים את היום הזה? כשאתה מכניס ליום מימד של קדושה. מימד שהוא בא ממקור אינסופי. בעולם הזה היום הוא קצר, הוא מאוד מוגבל. כמה זה? 12 שעות, מה אפשר לעשות? בחוויה שלנו אנחנו חווים את הצמצום. כשאתה מכניס ליום הזה מצוות, מכניס ליום הזה תורה, אתה מכניס לו מימדים אינסופיים, בחוויה שלך אתה פוגש את המרחבים שיש ביום הזה, את האריכות ימים שיש בכל יום ויום. פתאום יש לך חשק, פתאום אתה מרגיש שאתה מסוגל לעשות הרבה דברים בזמן קצר, הזמן הוא אותו זמן, אבל אתה חווה שאתה יכול לעשות הרבה דברים ולעשות הרבה מאוד ממה תפסת את זה בתחילת היום. הוא אומר, תחילת היום זה קשה, מכניסים לו קצת מצוות, קצת מעשים טובים, נכנס קדושה ליום, היום מתרחב בחוויה, בחוויה שלנו. לכן, זה מה שהוא אומר, שככל שיש יותר קדושה, יש יותר הרחבה. לכן הוא אומר שם, זה כל המאמר שלו שם, להסביר שעיקר האריכות ימים תלויה בתכונת היראה. כלומר, היראה היא מחברת אותנו לגודל. אנחנו נמצאים בצמצום, ואנחנו מתחברים לגודל הרבה יותר גדול, והוא מביא שם את הפסוק ממשלי, יראת השם תוסיף ימים. זה פסוק במשלי. כלומר, ככל שאתה מחובר בנקודת ההווה שלך למרחבים גדולים, אינסופיים, למרחבי קדושה, הימים שלך נעשים רחבים. נמצא שגם לפי רבי נחמן, שמתייחס לכל יום, לגלות את העומק שתמון ביום הזה, המרחב שיש ביום הזה, וגם לפי הפירוש של הרב קוק, כשכל הימים, והזוהר, שכל הימים שלך מחוברים ביחד להריגה אחת, הימים מתרחבים. החוויה, איך שאנחנו מתייחסים לזמן שעובר עלינו, לקטעי הזמן שעוברים עלינו, זה חוויה של אחדות, חוויה של חיבור, שהכל הופך להיות דבר אחד. למה כל זה קשור לחסידים? כל זה תכף, הרמח"ל הביא לנו גמרא מפורשת. למה זה קשור למעלה של החסידות? ולא היה עד עכשיו, גם צדיק הוא מקיים מצוות, גם צדיק הוא מגלה קדושה בתוך החיים שלו. הסיבה הפשוטה היא, מכיוון שהחסיד לעומת הצדיק, יש פה הבדל מאוד מאוד מהותי באורחות החיים. הצדיק בתוך החיים שלו מקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא דורש ממנו מהבוקר עד ערב חובות, הוא ממלא את כל חובותיו. אבל הוא חי את החיים שלו וממלא את חובות השם. אצל החסיד הכל מתהפך. הוא חי למען רצון השם. החיים שלו הם חיים של שליחות, הם חיים של ערך, מכיוון שהוא חי למען אותו נושא שהוא מבין שעושה נחת רוח ליוצרו. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו משהו, ונושא החיים שלי זה לגלות את רצונו לעשות בשבילו נחת רוח. בשביל זה הוא קם בבוקר, בשביל זה הוא מקים משפחה, בשביל זה הוא הולך לעבוד, בשביל זה הוא הולך לישון. כל מה שהוא עושה שזור סביב הנושא, איך אני יכול יותר לעשות נחת רוח ליוצרי. כמו שבן שאוהב את הוריו כל הזמן מנסה לחשוב, או בעל שאוהב את אשתו ואישה שאוהבת את בעלה. כל הזמן בתודעה, תודעת הרקע שלו, איך אני יכול לעשות יותר טוב, למצוא יותר חן, לעשות יותר שהשני ירגיש יותר. כשאדם חווה כך את הקשר לבוראו, הוא חי כל הזמן סביב השאלה, איך אני יכול יותר למלא את רצון השם. החיים שלו הם מלאי משמעות, מלאי ייעוד, מלאי אחדות. כי כל החיים הם באותו סימן אחד שמחבר אותם, איך אני יכול יותר לעשות נחת רוח ליוצרי. ולכן,
רק עניין של התפיסה שלו.
כן, אבל התפיסה הזאת היא שמיים וארץ. אומר, הצדיק, הוא חי את כל החיים שלו על פי מידת הדין. במידת הדין הכל קצוב. זה מה שצריך לעשות, זה התחום שלי, זה התחום שאני מחויב כלפי בורי. החסיד, כלשונו כן הוא, הוא חי על פי מידת החסד. כלומר, החסד הוא מתפשט בלי גבול. הוא לא עושה רק את מה שהוא חייב, אלא הוא נותן מעצמו עוד ועוד כמה שהוא יכול. אומר, כל מה שאני מקבל בחיי, אני משקיע בעבור אותו ערך. הוא מחפש להגדיל כל דבר. הוא לא מחפש לתפוס כל דבר בצמצום. מה אני מוכרח לעשות? וזהו. כמו שאמרנו הרמח"ל בפרק הקודם, הוא מגלה קצת מה רצון השם, הוא מרחיב אותו. בוא נראה בכיוון הזה, שגיליתי מה עושה נחת רוח ליוצרי, איפה אני יכול להוסיף עוד ועוד ועוד. הוא מחבר את כל ערכי החיים שלו, בשביל הדבר הזה, להיות צינור, להיות כלי, בשביל להופיע את רצון השם בתוך העולם, ובזה החיים שלו נעשים ארוכים. כלומר, החסיד חי בשביל אידיאל, בשביל ערך מסוים שהוא מבין לפי גודל ההשגה שלו שזה רצון השם, שזה החסד של השם שצריך להופיע בעולם, והוא מקדיש את החיים שלו בעבור הדבר הזה. הוא לא מיטיב לזולת, גם כשהוא עושה מצוות בין אדם לחברו, הוא לא עושה כדי לדאוג רק לזה, הוא מסכן, טוב, נדאג שהוא לא יהיה מסכן. הוא מבין שיש ערך אלוקי, יש אידיאל לעזור לזולת, יש אידיאל לעזור לאנשים שלא יצר בעולם. זה רצון השם. מכיוון שאני יודע, אז לפי היכולות שלי, לפי הכישרונות, לפי מה שהשם נתן לי, משתדל לגלות את זה כמה שיותר. החיים שלו נעשים ארוכים, ארוכים, כי הם כולם שזורים סביב הציר המרכזי שבשבילו הוא בא לגלות לעולם, וכמו שאומר הזוהר הקדוש, איזה הוא חסיד המתחסד עם כן דיל, עם כאן דילי. כלומר, איזה הוא חסיד מתחסד עם קונו, כלומר, רוצה לגלות את החסד של בורא עולם בתוך העולם הזה. זה הפרויקט של החיים שלו, והוא נעשה צינור בשביל המשימה הזאת. על זה הוא נקרא בעצם חסיד. עכשיו יביא לנו הגמרא, עכשיו ניכנס כבר לדברי הרמח"ל שיבינו את הגמרא. רק אני אקדים משהו אחד מאוד יסודי שחשבתי מדעתי, וברוך השם אחר כך מצאתי שכדבריי כתוב מפורש בלקטי מוהר"ן אצל רבי נחמן מברסלב, זה כתוב בתורה פ"ד. הרמח"ל יביא לנו עכשיו גמרא ארוכה עם הרבה רשימות של תנאים ואמוראים ששאלו אותם תלמידיהם, בעבור מה זכיתם להאריך ימים? וכל אחד מהם יגיד הנהגה מיוחדת של חסידות שהוא נהג בה כל ימי חייו. אפשר להבין את הגמרא כפשוטה, כלומר, איזה זכות עשית, איזה מעלה עשית, שבשבילה זכו לתת לך שכר של אריכות ימים. ויש שמפרשים כך. לעניות דעתי, בהקשר שהרמח"ל מדבר פה, זאת לא הכוונה, כי זה יכול להיות גם אצל אדם צדיק. כשהוא שואל, במה זכית להאריך ימים, כלומר, שאלת הגמרא היא, איזה ערך של קדושה גילית בעולם שלמענו מסרת את החיים שלך והם הפכו להיות לשזורים לחיים ארוכים. איזה ערך בחיים שלך גילית מימד של קדושה שמוציא אותה מהצמצום שלהם ואת כל החיים מסרת בעבור הערך הזה ובזכותו נהיית חסיד. בזכותו נהיית אחד שמגלה דרך הצינור הזה מהו רצון השם בעולם שאתה גילית ובשבילו השקעת את כל החיים שלך. וכך אומר באמת רבי נחמן מברסלב בתורה פ"ד, ששאלו אותו, את כל אחד מהתנאים, במה הארכת ימים? כלומר, איזה נקודת קדושה גילית בעולם? איזה זווית של קודש גילית שלמענה השקעת את החיים שלך? למענה הפכת את כל החיים שלך סביב אותה מטרה, סביב אותו אידיאל, ומכוח זה הפכת להיות חסיד שמאריך ימים. אז בואו נראה מה אומר לנו הרמח"ל, נתבונן קצת גם שיטות השונות של כל אחד מהתנאים. אגב, מקדים ואומר, אצל רוב התנאים והמוראים אנחנו נראה שהיו להם או שתיים או שלוש הנהגות, וזה קשור למה שדיברנו בפעמים הקודמות, או שלוש הנהגות, שזה בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. כלומר, שלושת הרבדים הללו הם גילו אותם, את מימד הקדושה דרכם, או שזה שניים, שזה בין אדם למקום ובין אדם לחברו, כשהשלישי הוא בעצם מובלע בתוכם, כלול בתוכם. אז נתבונן קצת בדבריהם. ואתה אביא לך, יחסית תחילת פרק י"ט, ואתה אביא לך ראיות על כל הדברים האלה מן החכמים זיכרונם לברכה. אף על פי שהדברים פשוטים ואין צריכים לחיזוק ראיה. על מעלת החסידים, כמה הם נותנים בגוף, בממון ובנפש. בפרק בני העיר, פרק רביעי של מסכת מגילה, דף כ"ז עמוד ב', אמרו, שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? אמר להם, מימי לא השתנתי בתוך 400 של תפילה, ולא קיניתי שם לחברי, ולא ביטלתי קידוש היום. תכף נסביר את כל הדברים. אם הזקנה הייתה לי, פעם אחת מכרה כיפה שבראשה והביאה לי קידוש היום. הרי לך פה מן החסידות במה שנוגע לדקדוקי המצוות. כי כבר פטור היה מן הדין מהבאת יין לקידוש, כיוון שלא היה לו. עד שהייתה צריכה אמו למכור כיפה שבראשה. אמנם ממידת חסידות היה עושה כן. ובמה שנוגע לכבוד חברו, שלא קינהו אפילו כינוי שאינו של גנאי כדי פרשו התוספות שם. אומרת הגמרא על רבי זכאי, בזכות מה הוא האריך ימים, כלומר, במה הוא גילה את המימד של הקדושה בעולם הזה, שהוא הרגיש שזאת המשימה של החיים שלו לעסוק בזה, אומרת כאן הגמרא, שלושה עניינים. הדבר הראשון, אומרת הגמרא, לא השתנתי בתוך דלת אמות של תפילה. פירוש הגמרא זה אדם שהולך ברחוב, לא מדובר בבית הכנסת, מדובר שאדם הולך ברחוב בדרך והוא מתפלל. אז אם הוא מתפלל, בזמן שהוא מתפלל, המקום שעליו הוא עומד הופך להיות מקום של קודש, כמו בית הכנסת קטן, ארעי. ברגע שגמרת את התפילה, זהו, נגמר, זה לא כמו בית כנסת שזה קבוע. אז אחרי שהוא גמר, אפשר לעשות במקום הזה גם דבר מבוזה. אבל רבי זכאי, כל כך היה לו רגישות לקדושה של התפילה, לקדושה של המקום שהוא גילה על ידי התפילה שלו, ולכן הוא היה מכבד את המקום שהוא היה מתפלל בו אפילו באופן הרי, אף על פי שזה לא היה על פי הלכה. זה מידת חסידות, כי הוא הבין שאם לרגע הרי גיליתי פה קדושה, אני לא מזלזל בזה בכלל, ולכן כשהוא היה צריך להטיל את מימיו, הוא התרחק מהמקום הזה דלת אמות, וכיבד את המקום הזה כדי לגלות את ערך התפילה שיש לו בכל מקום שהוא מתפלל. הדבר השני שהוא עשה, זה היה בן אדם למקום. הדבר השני שהיה לו בן אדם לחברו, זה לא קיניתי שם לחבריי. שואלים שם התוספות, מה שכאן מזכיר הרמח"ל בגמרא, מה פירוש לא לקנות שם לחברו, זה חיוב גמור מדאורייתא. אומרת הגמרא, מי שמכנה שם לחברו, קורא לו שם של גנאי, הוא עובר לאיסור תורה של הונאת דברים, מלבין את פני חברו. איך אפשר להגיד שזה רק מידת חסידות? אומר שם התוספות, תלוי במה מדובר. אם זה שם של גנאי לחבר, הדבישו לו איזה, יודע, כינוי גנאי, קמצן, משקף עופר וזה, שהוא מתבייש בזה, זה ודאי איסור תורה. כאן מדובר על כינוי גנאי שהוא בפשטות, הוא לא מתבייש בזה. אבל הוא מצד עצמו לא היה רוצה שיקראו לו, אבל כבר כולם התרגלו לקרוא לו בכינוי הזה. בצבא קראו לו כינוי כזה, בעבודה קראו לו, כולם קוראים לו, אז לא, הוא לא בחר בכינוי הזה. הוא לא רצה לקרוא ככה. מידת חסידות להקפיד בביזיונו שאפילו לא לקרוא לו בדבר הזה, כי אולי אין לו ניחותה מהדבר הזה, זאת המידת חסידות. ולא ביטלתי מקידוש היום, זה גם כן שהגמרא מספרת שהאימא שלו מכרה את הכיסוי ראש היפה שהיה לה בשביל שיוכל לקנות את הקידוש היום. אז שואלים, אז האימא שלו הייתה חסידה, לא הוא היה חסיד. היא קנתה, אבל כנראה היא הקפידה בזה מכיוון שהיא הבינה עד כמה זה חשוב לו, היא הייתה שותפה איתו במעשה החסידות שלו, הוא לא ביטל אף פעם את קידוש היום, ולכן זה שהיא כל כך עזרה לו בדבר, אז כמובן גם לה יש שכר גדול, אבל זה מראה עד כמה הוא הקפיד על דבר שהוא בעצם היה פטור מחמת הדין, אבל הוא לא רצה להפסיד גם דברים כאלו שהוא היה פטור בהם מחמת הדין. קידוש היום הכוונה היה קידוש שבת. קידוש. לא היה לו יין לשבת, אז האמא מכרה את הכיסוי ראש שלה, כנראה לקחה משהו פשוט יותר, מכרה את הכיסוי ראש כדי שיהיה לבן שלה יין לקדש עליו בשבת. אז אף על פי שהמעלת החסידות היא גם שלה ודאי שהיא השקיעה, אבל מכיוון שהיא ראתה כמה הבן שלה מצטער ורוצה לקיים את זה, והוא בכוח זה קיים את הדבר אף על פי שהוא היה פטור על זה, אז זאת מעלה מיוחדת שהוא עשה לפנים משורת הדין. עוד אומרת הגמרא,
אבל זה גם בן אדם למקום.
כן, אני חושב שזה גם, שני אלו, נכון, זה בן אדם למקום. זאת אומרת, ברבי זכאי רואים בן אדם למקום, בן אדם לחברו. עוד מעט נראה גם את שלושת הדברים. גם אותו הדבר, ממשיכה הגמרא על רב הונה, גם כן קשר גמי הלבושו, כלומר, את הגרטל שלו הוא החליף באיזה חוט פשוט, לפי שמחר הימנו, כלומר, את החגורה שלו, לקנות יין לקידוש היום. גם מאותה סיבה שהוא הקפיד על הדבר, למרות שהיה פטור בו. עוד שאלו תלמידיו, את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת ימים? עוד פעם, כמו שהסברנו, במה גילית את הקדושה שהפכת את הימים שלך לימים ארוכים? אמר להם, מימי לא עשיתי קפנדריה לבית הכנסת ולא פסעתי על ראשי עם קודש. קפנדריה לבית הכנסת, הכוונה, לא השתמשתי בבית הכנסת לקיצור הדרך, כלומר לעבור בו במקום שרק משתמש בו, ולא פסעתי על ראשי עם קודש, זה הכוונה, אומרת הגמרא, בזמנם לא היה כיסאות, התלמידים היו יושבים על הרצפה, היו מעבירים שיעור, אז כולם יושבים על הרצפה. אם אתה עובר בתוך התלמידים, בזמן שיושבים על הרצפה, יש בזה מעין גנאי שאתה כאילו פוסע עליהם, נראה שכאילו אתה הולך עליהם, זה כאילו מבזה עליהם, מתעלה עליהם, אז זה נראה צד של ביזוי. אז הוא הקפיד בשתי הדברים הללו, גם לא עשה קיצור דרך לבית הכנסת, גם לא פסע על ראשי עם קודש. כלומר, הוא גם הקפיד פה במעלה של קדושת בית הכנסת, שיש פה קדושה. יש מצבים שבהם מותר לעשות קיצור דרך בית הכנסת. למשל, אם נכנסת בדרך ארוכה, מותר לך לעשות קיצור, והשתמשת בבית הכנסת, מותר לעשות קיצור דרך אחר כך ולצאת מהדרך הקצרה. הוא כנראה הקפיד גם על הדבר הזה. לא רצה להשתמש בקדושת בית הכנסת לשום דבר. וכמובן הדבר השני שהוא עשה, זה הכבוד שהוא רכש לתלמידים שלא לפסוע על גביהם, כבוד הבריות. זה גם פה, גם רואים בן אדם למקום ובן אדם לחברו. כמו שאומר הרמח"ל, הנה זה עמידות בעניין כבוד בית הכנסת ובעניין כבוד הבריות, שלא לפסוע על גב מסיבתן, שלא לראות כמבזה אותן. עוד אמרה הגמרא, שאלו את רבי, שאלו תלמידיו את רבי פריידה, במה ארחת הימים? אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא ברחתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. פה אני חושב מתחילים לראות את שלושת הדברים, שהוא אמר להם, א', מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, שזה בין אדם למקום, שלדאוג שכמה שיותר, הקדוש ברוך הוא לא צריך לחכות, הגמרא במסכת ברכות אומרת שכשיש מניין קבוע בבית הכנסת ולא מגיעים, הקדוש ברוך הוא כבר דואג, שואל מה, הקדוש ברוך הוא מגיע ראשון, השכינה מגיעה ראשונה לבית הכנסת כדי להיות עם המתפללים, ואם הם מאחרים אז יש איזה קפידה, אז הוא דאג להיות ראשון בבית המדרש, ראשון להיות בבית הכנסת, לגלות את הערך של הבן אדם למקום בצורה השלמה. הדבר השני, לא ברחתי לפני כהן, אם הוא, תמיד הוא בדק, יש פה איזה כהן שנמצא, יש פה אחד מהמובחרים שבחבורה, מובחרים שבעם ישראל, אז הוא צריך להיות ראשון, אני לא רוצה להקדים אותו, זה המעלה, הרגישות שלו כלפי בן אדם לחברו. והדבר השלישי, זה לא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה, כידוע יש 24 מתנות כהונה שנותנים לכהנים, וחלק מהם זה גם המתנות שנותנים מהבהמה, זרוע לחיים וקיבה, על פי ההלכה מותר לך לאכול קודם ואחר כך להשאיר את החלק שצריכים לתת לכהנים, אתה לא אוכל את זה, אתה משאיר. הוא אמר לא, אני קודם נותן לכהנים ואחר כך אני אוכל. זה אני חושב בא ללמד על היחס שלו, המרומם, אני לא יכול להתחיל לאכול לפני שנתתי לכהנים את הערך שלהם. הרי האכילה שלי צריכה להיות המשך מאכילת בית המקדש, שולחן של יהודי דומה למזבח. אז קודם כל אני צריך לתת לכהנים מה שמגיע להם, אז יש ערך ומשמעות נכונה גם לאכילה שלי. עוד אומרת הגמרא, ועוד אמרו, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת הימים? אמר להם, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי. כלומר, שני דברים, הדבר ראשון, לא נתכבדתי בקלון חברי. מה זה נתכבדתי בקלון חברי? לא על ביזיון, שזה פשוט. אומרת הגמרא סיפור, הוא מפרש הטעם, כי הדר רב הונה דרי מרה הכתפי. רב הונה הלך עם מסע על הכתפיים שלו, שחב איזה מסע. עתה רב חנה בר חנילאי וכדרי מיני. הגיע רב חנה בר חנילאי ובא לקחת ממנו, לעזור לו. אז הוא רצה להמיס על עצמו את הזה. אמר לו, עצר. אמר לו, תלוי. עיר רגיל דדרי במתך דרי. אם אתה נושא מסעות גם בעיר שלך, וזה רגילות שלך לקחת ככה, אין לי בעיה שתיקח גם את שלי. אבל אם אתה לא רגיל ורק בשבילי אתה עושה את זה, התייקור אנה בזילות הדידך לא ניחה לי. אני לא רוצה להתייקר בביזיון שלך, אתה לעצמך לא עושה דברים כאלו. רק בגללי, אתה עכשיו משנה מאופן ההתנהגות שלך, אתה מבזה את עצמך בשבילי, אף על פי שהוא עשה את זה מעצמו, והוא התנדב לעשות את זה, אני לא רוצה להתכבד, לא רוצה שמשהו מכבודי יהיה על חשבון כבוד של מישהו אחר. הרי לנו שאף על פי שמשמעות בקלון חברו, הפירוש הפשוט של משמעות בקלון חברו, הוא המשתדל לבזות חברו. כדי שרדי זה יתרבה כבודו, למה אחד מבזה את השני? כי ככה הוא הורדתי את השני, אז אני למעלה. הנה לחסידים, לא יאה לקבל כבוד, אפילו אם חברו הוא הבא, הוא מתרצה בזה. אם באופן עקיף יהיה בזה ביזיון לחברו, אז הוא גם לא רוצה. בן אדם לחברו. ומה זה לא עלתה על מיטתי כללת חברי? יש עד היום אנשים שאני יודע שמתנהגים ככה, אם היה לו איזה קפידה על החבר שלו, הוא לא היה הולך לישון. למה? כי הנשמה שלי עולה לשמיים. כתוב שכל לילה הנשמה שלנו עולה לשמיים, נכון? אז שזה תקנו את זה, כל לילה הנשמה נותנת דין, חשבון, מה היא עשתה במשך היום, כדי לקבל גם את הכוחות ליום הבא. אז הוא עולה לשמיים, עם קפידה שיש לך קפידה לחבר שלך, במשפט שעכשיו עשו לשמיים, אני לא רוצה ללכת להירדם על המיטה, שהנשמה עולה עם קפידה, ויש הרבה אנשים שהיו מתפייסים, החבר אפילו ככה לפני מישהו, בוא נסתדר שכשאנחנו עולים על יצואנו, אנחנו עולים בלי קפידה, בלי, זה לא מחובת הדין כמובן, אבל זה מידת חסידות. איך היחס שלי כלפי ריבונו של עולם כשאני בא אליו ומביא את נשמתי כל לילה. עוד ממשיכה הגמרא, עוד כמה מימרות, ואז נגיע לעניין חשוב בסוף. כי עניין זה אמר רבי זיירא, מימי לא הקפדתי, רבי זיירא כאן זה עכשיו משהו מאוד מאוד מיוחד. רבי זיירא כידוע היה אחד מה... המוראים הגדולים ביותר, הגמרא מספרת על רבי זיירא שהיה עזב את חוץ לארץ, הגיע לארץ ישראל, רבי זיירא, אומרת הגמרא, התענה 40 תעניות, כשהוא עלה לארץ ישראל, כדי לשכח את כל תלמוד בבל, כדי לקנות מחדש את תלמוד ארץ ישראל, שלא יישארו לו רשמים מתלמוד של חוץ לארץ, בשביל תלמוד של ארץ ישראל. היה משהו מופלא ביותר רבי זירא. בואו תראו מה הנהגות החסידות שהיה לרבי זירא, שבזכותה מאריך ימים. וכעניין זה אמר רבי זירא, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרערתי במבואות המתונפים, ולא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ארעי, ולא ססתי בתקלת חבריי, ולא קראתי לחברי בחניכתו. בוא נראה, נסביר כאן מה אומר רבי זירא. רבי זירא גם היו לו פה שלושה מסלולים של הנהגה. הדבר הראשון, אני חושב שזה סי בן אדם לעצמו. אומר רבי זירא, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי. כלומר, מימי לא כעסתי, לא התרגזתי על בני ביתי, על בת זוגתי, על ילדיי. למה? למה אדם לא מקפיד? כי הוא כל הזמן עומד למול העיניים שלו שהערך של השלום בית ושל החברות שיש בין אחד לשני הרבה יותר גדול מאותה מריבה שאנחנו רבים אחר. זה שליטה עצמית מאוד, זה לא שהוא כעס והתפוצץ ורק בלם את עצמו. הוא לא כעס מכיוון שהוא הבין שלא לא, לא, לא כדאי לכעוס על כזה דבר קטן. כל דבר מריבה שהיה בבית, או מה זה דבר קטן, זה זנוח, על זה לא שווה לכעוס, גם על זה לא שווה לעשות. ככה כל החיים שלו, זה קטן וזה לא שווה לכעוס, ככה הוא התנהל. הוא לא צעד בפני אדם שהיה גדול ממנו. זה שליטה עצמית מדהימה, שאתה כל הזמן חושב, איפה אני ביחס לאחרים בקטנות שלי? הוא יותר גדול ממני, אז אני עובר אותו, אני הולך לפניו, זה לא מכובד? זה שתי הנהגות, אני חושב, שמבטאות את הבן אדם לעצמו. בין אדם לקונו, תראו משהו מדהים. כתוב שלא הרערתי במבואות המתונפים. כלומר, מה הכוונה? הוא לא הרהר בדברי תורה במקומות שעשו, מקומות המתונפים, בית הכיסא, מקום שיש ביוב. זה הלכה פשוטה בשולחן ארוך. כל אדם אסור לו להרהר בדברי תורה במקומות המתונפים. זה הלכה לא קלה. בפרט לתלמידי חכמים זה הלכה לא קלה. שרוב הזמן הם חושבים בדברי תורה צריכים לעצור, זה לא קלה. אבל תחשבו על אחד שלא הולך דלת עמוד בלי תורה ובלי תפילין. אין לו הפסק בדברי תורה, אומר רבי זירא. ההמשך, לא הרערתי מקומות המתונפים, אבל גם לא הלכתי 400 בלא תורה ובלא תפילין. בשביל אחד כזה, כל פעם שהוא מגיע למקום מתונף, נכנס לבית הכיסא או שעובר ברחוב מול פח אשפה, דרך אגב, מי שעובר מול פח אשפה, אסור להגיד דבר ברכה, אסור להגיד דברי תורה. כי הפח אשפה נידון בהלכה כמו גרף של ריי, מכיוון שיש שם טיטולים ויש שם צועה ויש שם דברים, זה אז אסור להגיד שם. הוא היה כל הזמן מראה דברי תורה, היה רואה פח זבל, עוצר, עובר, עולה, לא רגע, אולי מפסיק לרגע חוץ מהמקומות שאסור. איזה יחס היה לו כלפי הקודש, לא להפסיק במקום שלא צריך, מקום שצריך מיד להפסיק, בלי שום בעיה. אותו הדבר אומרת הגמרא, גם הוא לא ישן בבית הכנסת, בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ארעי. הגמרא אומרת שתלמידי חכמים שיושבים כל היום בבית המדרש, מותר להם לישון בבית המדרש. ודאי שנת ארעי וגם שנת קבע, מכיוון שבית המדרש שבו הם לומדים כל היום נקרא ביתא דרבנן, זה כאילו הבית שלהם. אז מותר להם לשים את הראש, מותר להם אפילו לישון שם שנת צהריים. מותר אפילו לאכול. לתלמידי חכמים שכל היום בבית המדרש. הוא לא רצה אפילו לקבל את ההיתר הזה, מכיוון שיש פה קדושה מיוחדת, אני לא רוצה בהיתר הזה שנותנים לו. והדבר האחרון אמר, לא ססתי בתקלת חבריי, ולא קראתי לחבריי בחניכתו, כלומר, לא קניתי שום כינוי לחבר שלי, בין כינוי של גנאי, בין כינוי של לא גנאי, שיא הרגישות, שיא הכבוד לבן אדם, לחברו, מה השם שלך שקראו לך עורך, אני לא נוטה ימין ושמאל, ושום חשבון אחר. אלה הנהגות החסידות שכל אחד מהתנאים והמוראים הללו העריך עליהם ימים, ועל זה אומרת הגמרא, ועוד אמרו זיכרונם לברכה, הזכרנו את הגמרא הזאת כבר בעבר, אמר רב יהודה, מן דבאי למהב חסידה, לקיים מילדי ברכות, וזהו מה שבן אדם לקונו, ואמרי לה לקיים מילדי נזיקין, וזה מה שבן אדם לחברו, ואמרי לה לקיים מילדי אבות, ששם נכללים עניינים מכל החלקים, ואני מוסיף, על פי המהר"ל, שגם זה כולל עניינים שבין אדם לעצמו, שזה השלמות המידותית שלך עם עצמך, שבדרך כלל היא כלולה גם בתוך האחרים. ועכשיו הדבר האחרון שלהיום אני רוצה לעסוק בו, מה שאומר לנו הרמח"ל כאן, עוד קומה לחסידים של הבנת אריכות ימים שלהם. והנה גמילות חסדים הוא עיקר גדול לחסיד, כי חסידות עצמו נגזר מחסד. ואמרו זיכרונם לברכה, על שלושה דברים העולם עומד, אחד מהם גמילות חסדים. וכן מנו זיכרונם לברכה עם דברים שאוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת עולם הבא. ואמרו עוד דרש רבי שמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. ואמרו עוד, בוא נקרא את סוף הקטע ואז נסביר, ואמרו עוד דרש רבה, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, רחמן, ביישן, גומל חסדים. ואמרו, אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר, זהירו לכם לצדקה, קיצרו לפי חסד. ואמרו עוד, אומרת הגמרא בסוטה, בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. א', צדקה זה בממונו, גמילות חסדים בגופו, צדקה לעניים, גמילות חסדים לעניים ולעשירים, צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים ובין למתים. מה פירוש הדבר הזה? קודם כל, מה פירוש המילה גמילות חסדים? אנחנו משתמשים בזה הרבה בביטוי גמילות חסדים. אם פירוש הדבר גמילות בלשון גמול, אתה נותן למישהו חסד כגמול על מה שהוא עשה לך, אז זה לא גמילות חסדים, זה על פי דין, זה על פי משפט. הוא עשה משהו טוב, אז מגיע לו. זה לא גמילות חסדים שאתה עושה לפני משורת הדין. מה פירוש המילה גמילות, לגמול? אומר הארי הקדוש, פירוש המילה גמילות, לגמול זה מלשון הצמחה, להצמיח. יפה מאוד, זה הפסוק שהוא מביא הארי הקדוש. דרך אגב, אנחנו אומרים גמילות חסדים גם ריבונו של עולם, גומל חסדים טובים, אנחנו מזכירים את זה בכל תפילה. מה פירוש גומל חסדים? אומר הארי הקדוש, זה הצמחה. אומר, זה פסוק מפורש, כתוב בפרשת קורח, ויסץ ציץ ויגמול שקידים. כששמו שם את המטות, אז המטה של אהרון גמל שקידים. מה זה גמל? זה לצמוח, נכון? ילד שכבר נגמל מאימו. מה פירוש הדבר? הוא גמול, נכון? הוא כבר התחיל לצמוח. איך אומר דוד המלך בתהילים? כגמול עלי אימו, כן, גמול עליי נפשי. אומרים שם מפרשים, כלומר, כמו תינוק שרק עכשיו נגמל מאימו, נצמח מאימו, הוא מכיר, הוא בתודעה עכשיו שכל החיים שלו תלויים באמא שלו, תיתן לו מזון, לא תיתן לו, תיקח אותו, לא תיקח אותו. אומר דוד המלך, אני מכיר שכל החיים שלי תלויים עכשיו בריבונו של עולם. זה כגמול עלי אימו. לגמול, הכוונה להצמיח. גמילות חסדים, פירושו של דבר, להצמיח חסדים. מה הכוונה להצמיח חסדים? לגלות שבכל דבר בעולם יש בו חסד השם, מחיה אותו, נמצא בתוכו. אברהם אבינו, עמוד החסד, היה גומל החסדים הראשון, הגדול ביותר בעולם. האוהל שלו פתוח מארבעה כיוונים, זה עמוד החסד. נכון? שלושה דברים העולם עומד בזכות אברהם אבינו, גמילות חסדים. מה עשה אברהם אבינו? כל אדם שהגיע אליו הביתה, הכיל אותו, השקע אותו, רחץ אותו, אותו אדם, אומרים חז"ל במדרש, היה בא להגיד תודה לאברהם אבינו. מה אומר לו אברהם אבינו? אל תגיד תודה לי, תברך למי שנתן לי את הדבר הזה. אברהם אבינו בא לגלות את חסד השם שנמצא בתוך כל דבר בבריאה. הוא בא לפרסם את שם השם בעולם, להראות שכל הבריאה חיה מחסד השם. זה החסיד. החסיד לא רק שהוא עושה מעשים של חסד, הוא מצמיע חסדים, הוא מגלה שאין דבר בעולם שהוא לא חי מחסד השם ולא מגלה את חסד השם. זה הנושא של החסיד בעולם, להיות צינור וכלי לגלות את חסד השם. לכן התורה בנויה, לכן העולם קיים בזכות החסד, עולם חסד ייבנה. לכן התורה, אומר רבי שמלאי, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. כי זה כל הנושא של התורה, זה גמילות חסדים. אומר רבי שמלאי, גמילות חסדים, אדם, הקדוש ברוך הוא עשה לאדם וחווה כותנות אור, הלביש אותם. זה גמילות חסדים. סוף התורה גמילות חסדים, ויקבור את משה בגיא, הקדוש ברוך הוא גבר אותו. זה שההתחלה כזאת והסוף, זה בא ללמד אותך שמלא כל הלכותיה של תורה, כל מה שהתורה רוצה זה לגלות את חסד השם. הצדיק, הוא לא יודע את זה, זה לא בתודעה שלו, הוא מקיים מצוות, הוא מגלה את חסד השם, אבל בלי תודעה. אצל החסיד זה כבר ברמת התודעה. אני שותף למפעל הזה של ריבונו של עולם, לגלות את חסד השם, אני כלי וצינור בשביל היסוד הזה שבעולם. והדבר האחרון, אומר אותו המהר"ל מפראג, בנתיב גמילות החסדים בפרק ב'. אומר שם המהר"ל, מה הכוונה של הגמרא? בשלושה דברים גמילות חסדים יותר גדולה מהצדקה. שצדקה יש רק לעניים, וגמילות חסדים גם לעניים גם לעשירים. צדקה זה רק בממון, גמילות חסדים זה גם בגוף, וצדקה זה רק לחיים, וגמילות חסדים גם לחיים וגם למתים. אומר המהר"ל, יסוד אחד גדול יש בין צדקה לגמילות חסדים. צדקה נותנים אותם לפי האדם שנצרך, לפי המקבל. מישהו זקוק לממון, אני נותן לו ממון. גמילות חסדים זה לא לפי המקבל, זה לפי הערך של הנותן. אתה איש טוב ואתה מחפש לתת גמילות חסדים. לכן אומר המהר"ל, בזה מובנים שלושת ההבדלים הללו. ממון, אתה אומר ככה, רק לפני כן אומר, יכול להיות שבאדם מבקש, או יכול להיות שנמצא במציאות כזאת, שהמציאות שלו מבקשת שאתה תיתן לו, גם אם בפועל הוא לא מבקש. אבל גמילות חסדים זה משהו שלא מצד הבקשה שלו, אלא מצד הנתינה שלך. הוא אומר, אדם שזקוק לממון, אדם עני, או אדם שצריך כסף, אז יש לו חיסרון, החיסרון שלו מבקש את המילוי שיתנו לו. אז בממון שאני נותן, אני ממלא את החיסרון שלו. את גופי לתת, אני לא יכול לתת את הגוף שלי אליו, אבל מצידי, אם אני אדם טוב, אז הגוף שלי גם נרתם לעשות גמילות חסד עבור השני. זה מצד הנותן, לא מצד המקבל. אותו הדבר אומר המהר"ל, אדם שהוא עני, מציאות החיסרון שלו היא זוקקת לעזרה. אדם עשיר אין לו. למה אתה נותן גמילות חסד גם לעשיר? כי זה מצידי, אני מכיר שיש מה לעזור כאן לעשיר, אז אני עושה את זה. המציאות של העשיר לא זוקקת, העשיר לא מבקש, הוא לא צריך לקבל, אתה הולך ונותן לו. אותו הדבר אומר גם המהר"ל, ההבדל בין החיים לבין המתים. אדם חי, הוא יכול לבקש, הוא יכול, המציאות שלו יכולה לבקש, הוא זוקק את זה. אדם מת כבר לא יכול לבקש, איך אפשר לעשות חסד עם המתים? אומר, חסד עם המתים זה לא בגלל שהמת מבקש, זה בגלל שאתה רוצה לעשות חסד עם המתים. אתה מביא, אתה כל כך אדם טוב, אתה רוצה לגלות את חסד השם, לא רק עם אלה שבעולם הזה, אלא גם עם אלה שבעולם הבא. לא בגלל אתה הבקשה, הוא מבקש ולא נעים לי לסרב לו, אלא אתה רוצה להיטיב לכל המציאות, אז אתה מיטיב גם למתים שהם לא יכולים לבקש ואין להם אפילו מציאות לבקש. אלו דברים שאין להם שיעור, נכון? גמילות חסדים שאוכלים, הקרן קיימת לעולם הבא ופירותיהם אוכלים באמת בעולם הזה. אז אני רק מסכם שגמילות חסדים זה מצד הטבע הטוב של הנותן לתת, וכל מהותו של החסיד שהוא רוצה לגלות כמה שיותר את חסד השם, את רצון השם, לעשות נחת רוח לבורו, זה לגלות שכל הבריאה כולה היא חיה מחסד השם, והיא מגלה את רצון השם. זה הייעוד של החסיד, בשביל זה הוא חי, זה נותן לו את אריכות הימים ואריכות החיים, כי כל החיים שלו למען זה, וזה מה שהם בעצם מגלים, שטוב השם לכל ורחמיו על כל מעשה. טוב, עד כאן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כל יום
שאתה אוכל,
יש לך כוח מתלמידה יותר מכולם. Thank you.